אמר להם הממונה, ברכו ברכה אחת, והם ברכו וקראו עשרת הדיברות, שמע ויה עם שמוע ויומר, וברכו את העם שלוש ברכות, אמת ויציב, ועבודה, וברכת כהנים, ובשבת מוסיפים ברכה אחת למשמר היוצא. נקודה, עד לכאן. הרב בעין היה מתייחס רק למאמר הזה, יש כאן עוד בירור שלם בגמרא, מה היא הברכה האחת הזאת? האם הברכה הזאת היא יוצר אור או אהבה רבה? אבל זה נושא בפני עצמו. אני רוצה קודם כל להתייחס לפשט בגמרא שנביא. כאן מדובר על העבודה שהייתה בבית המקדש. כמו שאנחנו מתפללים היום, הייתה גם תפילה, סדר עבודה מיוחד בבית המקדש, שהיה שונה במקצת מסדר העבודה, התפילה שאנחנו מתפללים היום. אז החז"ל כאן מפרטים לנו כיצד העבודה הזאת הייתה מתנהלת בבית המקדש, ואומרים, היה שם יהודי אחד, קראו ליהודי הזה הממונה, היה שמו ממונה, לא מימונה, איך זה נקרא? אלא ממונה, ממונה. מה זה ממונה? אחראי. מי זה היה הממונה? הביטוי הממונה שמופיע בחז"ל, הכוונה היא לסגן הכהן הגדול. היה כהן גדול, שהוא היה עובד ביום הכיפורים, או מתי שהיה רוצה, ועיקר עבודתו הייתה ביום הכיפורים, כידוע, מסכת יומה, עבודת הכהן הגדול. אבל לכהן הגדול היה סגן. הסגן הזה הוא היה מנהל העבודה, אם אפשר לומר, בבית המקדש. הוא היה ממונה על סדרי העבודה. הרי העבודה בבית המקדש זה מערכת שלמה של כהנים וקורבנות כאלה וקורבנות אחרים, וסדר תפילות וכל מיני פרטי פרטים, וכל מערכת צריכה מנהל, נכון? מישהו שהוא ינהל את המערכת, אם יש טעות או משהו כזה, יחזיר את כל המערכת למקומה. אז זהו נקרא הממונה. הממונה זה, אפשר לומר, סגן הכהן הגדול, שהוא היה מנהל העבודה בבית המקדש. וכאן יש פירוט, מה הוא היה אומר להם? הממונה, בתחילת היום, הוא היה אומר להם, רבותיי, זהו סדר העבודה. מהו הסדר? נקרא עוד פעם. אמר להם הממונה, ברכו ברכה אחת. ואמרנו, יש בירור, אגב, בהמשך בגמרא, מה זה הברכה האחת? האם זה יוצר אור או אהבה רבה? והם ברכו, וקראו עשרת הדיברות, שמע, והיה עם שמוע, ויאמר, אותו קריאת שמע, וברכו את העם שלוש ברכות, ומה עם שלוש הברכות? אמת ויציב, ועבודה, וברכת כהנים, ובשבת מוסיפים ברכה אחת למשמר היוצא. ונראה מהי הברכה שמוסיפים בהמשך הלימוד. עד לכאן פשט הגמרא. הרב זצ"ל בעין היה מתייחס לעניין הזה של הממונה הזה. בואו נראה. עוד קס"א יש? למטה. אמר להם הממונה, ברכו ברכה אחת. מתייחס הרב לממונה. מה זה הממונה הזה? כל ההנהגות שבמקדש היו על פי עומד ראש ומסדר. זאת אומרת, יש שם מנהל עבודה. אדם שהוא אחראי לסדרי העבודה במקדש. זה לא היה מתנהל מאליו, אלא היה מתנהל על פי אדם אחראי, שהוא נקרא הממונה, והוא היה ממונה על כל סדרי העבודה בבית המקדש. אומר הרב, הסידור הזה שיש מנהל עבודה, יש ראש לכל סדרי העבודה במקדש, הוא נאות מאוד. לבד הסידור הנבחר הנמשך מזה, זה בא להשריש דבר מאוד יסודי. כי אי אפשר ליסוד עבודת השם להיות מתכוננת בכלל האומה, כי אם ביותה מתנהגת על פי העומדים בראש ההנהגה. מה שקוראים היום הנהגה רוחנית, או הנהגה פוליטית, מדינית, זה לא משנה. ציבור צריך להיות מונהג על פי ראש, כמו גוף האדם. גוף האדם מתנהל על פי מה? על פי השכל. על פי הראש. אותו דבר, ציבור. ומה שלמה? מדבר כאן על עם ישראל. עם ישראל, צריך להיות לו הנהגה. הנהגה, דהיינו אנשים חכמים, בעלי סמכות, בעלי ההצלה, שהם יניגו את הציבור, כמו בבית המקדש. יש שם אדם אחראי, הוא יודע את הסדרים, הוא אדם חכם, אדם נבון, ועל פי זה מתנהל את העבודה בבית המקדש. אותו דבר גם בכלל ישראל, סנהדרין, מה זה סנהדרין? סנהדרין זה המוח של העם. העם היה מצמיח מתוכו הנהגה חכמה, שקראו לה הסנהדרין הגדולה, והיא הייתה יושבת בלשכת הגזית, והיא הייתה מנהיגת העם, היו איזה שאלות או בעיות וזה, היו באים לסנהדרין, מה אתם אומרים? כיצד להנהיג את הציבור, את העם כולו? כן, מה רצית לשאול?
דבר, זה לא שתגן, כמו שהיה כבר האחרונה משאל עם. יש מנהיג שקובע משהו, אבל כבר את העם, לא רואה משאל עם, כאילו מה העם אומר?
בהבדל, אני רוצה להסביר, בהבדל מהמשטר הדמוקרטי, מה שנקרא משאל עם, הצבעות, מפלגות, עניינים, במשטר דמוקרטי שהוא לא מיוסד על פי התורה. על פי התורה, מי שמנהיג את העם זה החכמים, זה לא אלה שעולים בהצבעה לראש הפירמידה הנורא. במשטר דמוקרטי יכול להיות שיעלו לראש הפירמידה, להנהגה, אנשים שהם לא הגונים, אנשים לא טובים, אנשים רשאים, אנשים, והיו דברים מעולם. אני אקר דוגמה, להבדיל כמובן, שבגרמניה מי עלה לשלטון בצורה דמוקרטית? היטלר, עלה שהוא היה אדם רשע. ועכשיו, אצל הערבים, מי עלה בהצבעה למופת? מי עלה לשלטון? החמאס, שחרט על דגלו להשמיד את מדינת ישראל. זה דמוקרטיה. אז רואים, שזה שיש דמוקרטיה זה לא אומר שהיא גם מוסרית וערכית וחכמה. יכול להיות שבדמוקרטיה יעלה לשלטון האנשים הכי רעים שיכולים להיות. יכול לקרות דבר כזה. עובדות היסטוריות. היו דברים כאלה. לכן גם היום כשמדברים על מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית וזה, אז זה מילה יפה, דמוקרטיה. אבל צריך לזכור שבהיסטוריה הדמוקרטיה, כמו ביוון, בשעתו, הדמוקרטיה פשוט הרסה את הממלכה. אז כל דבר הצביעו שם באצטדיונים וכל זה, והייתה רוב וזה. והיום הסקרים, יש גם סקרים. סקרים, לא משנה. אבל העיקרון, הדמוקרטיה היא חשובה. צריך לשאול את פי העם. אבל ההנהגה של עם ישראל צריכה להיות ההנהגה הכי חכמה. כי בדמוקרטיה יכולים לעלות גם אנשים לא הגונים, לא ישרים, אנשים כוחניים, אנשים שקונים שלטון בממון, כמו שאנחנו רואים את זה כיום הזה, דברים כאלה. לכן דמוקרטיה זה לא עריבות לדרך נכונה של שלטון. מה כן עריבות לדרך נכונה של שלטון? זה כמו שהתורה מחנכת אותנו, מלמדת אותנו. בראש העם צריכה לעמוד הנהגה ערכית, מוסרית, חכמה, יראת שמיים. כמו שראינו אצל יתרו, כשהוא מדבר על אנשי חיל, יראה אנשי אמת וכו'. אנשים בעלי ערכים, בעלי חוכמה גדולה, ואלה הם בעצם הסנהדרין. המבנה השלטוני בעם ישראל בזמן התנ"ך, וגם יהיה לעתיד לבוא בעזרת השם, הוא בנוי על כמה מערכות שהן משלימות אחת השנייה, וביחד הן מנהיגות את עם ישראל. הדבר הראשון זה המלך. המלך הוא המנהיג המדיני. דהיינו, הוא צריך לקבל החלטות מדיניות. מה זה מדיניות? החלטות, לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה, לכלכלה כזאת או כלכלה אחרת. זאת אומרת, כמו היום ראש ממשלה, ראש ממשלה יש לו אחריות מדינית. הוא צריך לקבוע את המדיניות, הוא צריך לבצע את המדיניות וכו'. מצד שני, בתקופת התנ"ך, על יד המלך היו עוד שתי מערכות, הייתי אומר שתיים שהם שלוש, שהם היו יחד עם המלך מנהיגות את העם. נקרא לכך מלך חיובי, כמו דוד המלך או שלמה המלך וכו'. היו גם מלכים שליליים. אז שהם לא התייחסו למערכות. המערכה האחת הייתה סנהדרין. הסנהדרין זה אותה קבוצת חכמים שלא עלתה בבחירות דמוקרטיות להיות בסנהדרין, אלא היא צמחה מתוך העם, מכיוון שבכל מקום היה בית דין קטן ובית דין שבטי ובית דין בירושלים, והייתה היררכיה שתמיד הטוב שבבתי הדין היה קופץ מדרגה ברגע שאתה מתפנה משרה בבית דין שמאחריו. לאט לאט מתוך בתי הדין צמחו הטובים שבדיינים ובחכמים ובשופטים, מבית דין לבית דין, מבית דין לדין, כמו היום במערכת להבדיל, מבית המשפט, מהשלום למחוזי, מהמחוזי לעליון, ככה זה הולך מן מערכת כזאת ש... ואז אתה מכיר מי הוא הדיין, מי עומד בסנהדרין, מכירים אותו לאורך כל מסלול חייו, בתורתו, באישיותו, במידותיו וכו'. בצורה כזאת הוא מגיע וצומח, מגיע לטופ, דיינו, לסנהדרין הגדולה שיושבת בלשכת הגזית, שבה מתייעץ המלך. ברגע שהוא רוצה לקבל החלטות מדיניות רציניות, הוא ניגש לסנהדרין ומתייעץ איתם לשאול כן לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה, כמו שדוד המלך כתוב, שבאו חכמי ישראל, באו אליו, אמרו, אדוננו המלך, עמך ישראל צריכים פרנסה. אמר להם, לכו יתפרנסו זה מזה, אמרו לו, אין הקומץ משביע את הארי, ואין הבור מתמלא מחולייתו. דהיינו, כלכלה פנימית היא לא מספקת אותנו, רוצים יותר מזה. אז הלך ונועץ באחיתופל, ביועץ שלו, אחר כך הלך ושאל בסנהדרין, מה אתם אומרים? לצאת, לא לצאת, יש שיקול דעת שלכם וכל הדברים האלה. ויש עוד מערכת אחת, שהיא הכהן הגדול, האורים ותומים, והנבואה, והנביאים, שהיו מלווים את המלוכה. דהיינו, והיועצים המקצועיים, שר הצבא, שר האוצר, כל האנשים שעוסקים בפרקטיקה. בכל זאת, ההנהגה של עם ישראל הייתה מורכבת משני זרועות, שלא תמיד חיו בשלום אמנם, אבל ככה זה היה מונהג. הזרוע האחת המדינית זה המלכות, והזרוע השנייה, הזרוע של הרוח, הנהגה רוחנית, זה היה סנהדרין והנביאים. וככה היו מנהיגים את עם ישראל בבית ראשון. מה יהיה בבית שלישי, מי יודע? יהיה אותו דבר או לא? מה אתם אומרים? מה יהיה בבית שלישי? אנחנו היום, לא יודע אם שמעתם בחדשות, מתכוננים לבנות את הבית השלישי. אותו דבר יהיה, ביותר, ביתר שם. המלך, המנהיג, תקראו לזה נשיא, תקראו לזה לא משנה השם, אבל המנהיג שיעמוד בראש עם ישראל, בוודאי ובוודאי תהיה לידו כיועצת ותומכת הנהגה רוחנית, שתהיה מורכבת מסנהדרין בוודאי, סנהדרין תתחיל לחדש ימינו כקדם אנחנו אומרים, והנבואה תתחדש. ובצורה כזאת עם ישראל יהיה מונהג לעתיד לבוא. נכון להיום, זה לא ככה. היום יכול להיות שבכנסת יעלו לשלטון אנשים לא ראויים. טיפשים, פשוט אנשים טיפשים. דרך אגב, היו דברים בעולם. הסיבה שהם הגיעו לכנסת, זה לא בגלל שהם ראויים להניג את עם ישראל, אלא בגלל שהם כוחניים, בגלל שהם... יש להם הרבה כסף, בגלל הם קנו את הכיסא שלהם בשוחד, בכסף, דברים כאלה. יכול לקרות דבר כזה? אה? מה קרה לך? יכול לקרות דבר כזה. לכן צריך להבין, המילה דמוקרטיה היא מטעה אותנו. המילה דמוקרטיה יכולה להיות גם אסון לעם ישראל. במידה והיא תעלה את עצמיח, כמו את החמאס, היא יכולה להצמיח בתוכנו, אנשים לא ראויים, אנשים לא חכמים. ותדעו לכם, הכי גרוע שיכול לקרות בהנהגה, שמי ששולט עלינו הוא טיפש. אז אם אתה מחליט על עצמך החלטות לא נכונות, אתה סובל. אבל אם אתה מחליט בשביל אחרים החלטות לא טובות, כולם סובלים. והיו דברים מעולם, זה לא היה מה שאני אומר לכם, אני דברים. יש גמרא מסכת ברכות, פרק תשיעי, לגבי בצלאל בן אורי, איך מינו את בצלאל בן אורי. זה קצת נוגע לימים האלה, אנחנו עוסקים בענייני בחירות. אז כתוב שהגמרא מספרת שם שהקדוש ברוך הוא בא אל משה רבנו, ושאל אותו, תגיד לי, מה אתה אומר? ראוי בצלאל בן אורי להקים את המשכן, או להיות מה שנקרא פרנס? איך ממנים פרנס בישראל? פרנס זה מנהיג. אז משה רבנו אומר, אם אתה אומר שהוא ראוי, אני אומר לך שהוא ראוי. אז אומר לו, הקדוש ברוך הוא, זה לא מספיק, תיגש אל העם ותשאל אם באמת בצלאל בן אורי מקובל עליהם שהוא ראוי להיות פרנס. ככה אומרת הגמרא. וככה משה רבנו עושה באמת. הרב בעין היה מרחיב את הדיבור על הנקודה הזאת. איך בוחרים, וקודם כל, מי הוא המנהיג האידיאלי? מי באמת צריך להיות מנהיג אידיאלי של עם ישראל? הוא אומר שלמנהיג צריכות להיות שלוש תכונות על מנת להנהיג את העם בצורה נכונה. הדבר הראשון, הוא צריך להיות טהור לב. דהיינו בלשון שלנו, אדם אידיאליסט, שפועל באמת לא מנהיגיה אישית, אלא רק לטובת העם ותו לא. נקרא טהור לב. ולא אינטרסנט. הדבר השני, הוא צריך להיות חכם. אדם חכם, בעל תבונה, קורא מפה, יודע לנתח את המצב, לקבל את ההחלטות הנכונות וכו'. והדבר השלישי, הוא אומר, הוא צריך להיות אהוב על האומה. העם צריך לאהוב אותו. אהוב על האומה. ככה הוא אומר. אומר הרב, זה המנהיג האידיאלי. המנהיג הלא אידיאלי, ומנו צריכים מאוד מאוד להתפלל לקדוש ברוך הוא, שלא יהיה לנו מנהיג כזה, אומר, זה יכול להיות מנהיג שהוא מאוד חכם, אבל מאוד אינטרסנט, חושב את טובת עצמו, לא את טובת העם. כל דבר נגזר מטובת עצמו. אז הוא עומד את טרגדיה, שעומד בראש האומה, אדם שהוא חושב על מי? לא על טובת העם, אלא טובת עצמו. יכול לקרות דבר כזה? היו בהיסטוריה תופעות כאלה, שאנשים, איך אמר לואי 14, העם זה אני, הכל זה בשבילי. הוא רואה את עצמו כמרכז, כל העם צריך להיות משרתים שלו, לכבודו. או הוא אומר, יכול להיות, וזה גם טרגדיה גדולה, שיהיה אדם מאוד אהוב על הציבור, אבל הוא טיפש. הוא לא חכם. הוא לא מקבל החלטות נכונות. כל העם יכול לסבול מהדבר הזה. או יכול להיות אדם שהוא חכם, אבל לא אהוב. זה גם יכול להיות. אז אנחנו צריכים לשאוף באמת להנהגה שהיא גם תהיה אידיאליסטית, דהיינו, שרוצה באמת את טובת העם ולא את טובת עצמה ותו לא, וגם הנהגה שהיא מאוד חכמה, במיוחד מול אלה שעומדים נגדנו, שהם מאוד מתוחכמים ומאוד מחפשים לצערנו הרב דרכים להחליש אותנו. ובוודאי שהעם יאהב את המנהיג הזה ויהיה קשורים אליו ויאמינו בו ויאהבו אותו וכו'. זאת היא ההנהגה שאנחנו צריכים. אבל אנחנו צריכים הנהגה. אנרכיה זה האסון הכי גדול שיכול לקרות, שאין הנהגה. איש הישר בעיניו יעשה. על זה מדבר כאן הרב. בואו נראה את זה בתוכו. כל ההנהגות שבמקדש היו על פי עומד ראש ומסדר, לא סתם ככה. היה מישהו מנהל עבודה והיה הממונה. והוא נאות מאוד לבד הסידור הנבחר הנמשך מזה. גם כן להשריש כי אי אפשר ליסוד עבודת השם להיות מתכוננת בכלל האומה כי אם בהיותה מתנהגת על פי העומדים בראש ההנהגה. דהיינו מנהיגות. אי אפשר שהאומה תתנהל מאליה. צריך תהיה מנהיגות בראש העם. שהם, מי הם המנהיגות? שהם חכמי התורה וסנהדרין, שהם יסוד תורה שבעל פה. שרק בזה יבוא תכלית האחדות המביא לשלמות האמיתי בתוך עם ישראל כחפץ השם יתברך. אם כן, זה מה שאנחנו זקוקים היום יותר מכל, לא רק בתקופה ההיא שהיה ממונה, אלא גם היום אנחנו זקוקים לממונה, דיינו להנהגה, הנהגה שתהיה גם רוחנית, גם מדינית, גם מוסרית, ערכית, זה עם ישראל צריך. אם כן, מי מצביע בעד מה? יש משהו בשביל להצביע? טוב, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה כאן. שאלות עד לכאן, בבקשה. היה בכל מקום של 120 איש, היה סנה בית משפט קטן. שלושה יהודים ישבו ודנו בנושאים שונים שעמדו על הפרק. אחר כך היה לכל עיר ולכל שבט, ובירושלים היו 13 נדרעות של 23 דיינים שהם צמחו מתוך הפריפריה. זאת אומרת, הגיעו לירושלים. ובסוף היה, בטופ היה הסנהדרין 71. והיו כל הזמן, ברגע שב-71 היה מישהו נפטר או מאיזושהי בא, היה פורש מתפקידו, היו מעלים מה-21 שהיה בהר הבית, היו מעלים לסנהדרין בלשכת הגזית, ומהפריפריה ל-21 ככה היו. וזה כמו היום, פחות או יותר, להבדיל אלף אלפי הבדלות, שהמשפטן עולה בהיררכיה, בהדרגה, לפי כישוריו, אלא שהיום יש בעיה. היום המינויים של בתי המשפט, אז יש ויכוח ציבורי גדול, מי ממנה את השופט? כי אם המינוי, אלה המממנים, הם לא הגונים, הם אינטרסנטים, הם מבטאים את דעותיהם הפרטיות, או הפוליטיות, או לא עלינו, לפעמים משפחתיות, לפעמים אתה רואה, יש ביטוי כזה, חבר מביא חבר. זאת אומרת, הוא ממנה את החבר שלו לילדו. ועל זה יש היום ביקורת ציבורית גדולה מאוד בכל הקשת הפוליטית, כלומר. שהיום בבית המשפט העליון יש תחושה אצל רבים שהוא חבר מביא חבר, דהיינו קליקה כזאת של חברים שהם כאן מנהלים את כל המערכת הזאת. במקום שהמערכת הזאת תהיה מיוצגת על ידי כל הקשת החברתית, היא מיוצגת על ידי איזה קבוצה של איש שמכיר אחד את השני או משהו כזה. ובצדק הביקורת הזאת. אבל אז לא היה ככה, אז היה מערכת, הייתה מבדקת את העירת שמיים של האדם, את רמת לימוד התורה וקיום התורה וכל הדבר. לפי זה היו משדרגים את ה, את ה, את הדיינים. כן. סליחה, כן, הממונה היו בוחרים אותו, הוא היה סגן הכהנים לשני דברים, כמו שרואים. אחד, הוא היה ביום הכיפורים, היה חס ושלום, הכהן הגדול היה נטמע, אולי היה יכול לעבוד, כיוון שכל עבודת יום הכיפורים תלויה באדם אחד, אז צריך מה שנקרא סקנד דרייבר. אתה יודע מה זה סקנד דרייבר? נהג משנה, שהוא במידה והוא פורש מסיבה זאת או אחרת תוך כדי העבודה, מיד יש מישהו שממשיך את העבודה, את העבודה הזאת אי אפשר להפסיק, כמו שאומרים. אז זה היה סגן הכהנים. אני לא זוכר את הפרוצדורה המדויקת, מי בחר את סגן הכהן הגדול. בכל זאת, בבית שני, הכהן הגדול היה כנראה ממונה גם על ידי השלטונות, והוא היה קונה את המשרה הזאת בכסף, בשוחד. דיינו, היו הכהנים הגדולים, היו חלקם, היו מושחתים, לא היו ראויים לתפקיד הזה, והתוצאה הייתה שהיו מתים. כי אדם שהוא לא ראוי ועובד בקודש הקודשים, הוא היה פשוט מת. והיו, החז"ל אומרים, היו קושרים לשרשרת לרגל, שהיה מת בקודש הקודשים, אפשר להוציא אותו. והיו מושכים אותו שם מקודש הקודשים. תראו מה זה, רדיפת הכבוד, רדיפת הבצע הייתה כל כך גדולה, שאנשים אומרים, לא אכפת לי, אני מוכן למות, רק שיתנו לי את הכבוד של הכהן הגדול, ומשהו כזה, היה בבית, סוף בית שני, הדברים האלה היו. יכול להיות שגם בצורה כזאת היו מממנים גם את הסגן הכהן הגדול. בכל זאת, היה התפקיד השני של סגן הכהן הגדול, זה מה שהוא אומר כאן, הוא היה ממונה לסדרי העבודה בבית המקדש, שכל אחד יעשה את התפקיד שלו בזמן, במקום, כמו שצריך, כמו מה שנקרא מנהל עבודה. זה היה הממונה. כן. כן, כל, יש לו, עם כל עם ישראל, החושן, מה זה החושן? החושן זה היה תכשיט, שהיה מונח על החזה שלו, על הלב שלו, נאמר, ובו, על בחושן הזה, היו 12 אבנים טובות כנגד 12 שבטי ישראל. כל עם ישראל היה בלב שלו. וחוץ מזה, היו לו כאן על הכתפיים אבני האפוד, שגם היו שישה שבטים על כתף אחד, שישה שבטים על כתף אחד, דיינו, היה לו כאן, היום אני אומר, לא כמינצד יבדיחות, אבל אולי זה השורש. אתם יודעים, בצהל יש קצינים. איפה הקצינים שמים את הדרגות? כאן או כאן? אתה בטוח? איפה משנה? תראה. מה זה לשים כאן? כאילו, אתה אומר, עליי. אחריות. הקצין הוא, הרי מה מאפיין את הקצין? אחריות, הוא מקבל עצמו אחריות. על הכתפיים שלו הוא לוקח את ה... את ה... מאיפה זה נלמד? מאיפה זה נלמד? מהכהן הגדול. הכהן הגדול שם על הכתפיים שלו את כל עם ישראל. שישה שבטים בכתף אחד, שישה שבטים בכתף שני. השמות של בני האפוד היה כתוב כאן. וזה רמז שגם בלב, מבחינת השייכות, וגם אחריות, היה הכהן הגדול של, אם היה לו קשר עם עם ישראל, בוודאי, בוודאי. ולא רק זה, הייתה לו אחריות מוסרית על עם ישראל. אם היה רוצח, חס ושלום, רוצח בשוגג אפילו, אז הוא היה לא כמו האנשים שמתנערים מהאחריות, הוא אומר, וואו, הוא רצח, מה זה לא נוגע אליי? אבל הכהן הגדול היה צריך לתת דין וחשבון כלפי שמיה על המצב הרוחני והמוסרי בעם ישראל. זה היה הכהן הגדול. הוא כל כך היה, העם שהיה בתוך ליבו, ממש על הלב שלו. ולכן היו אומרים, במות הכהן הגדול היו משתחררים הרוצחים בשוגג מערי המקלט, שהיו בורחים לערי המקלט. אז מה היו עושים אותם רוצחים בשוגג? היו מתפללים שהוא ימות. רוצים כבר לצאת מערי המקלט. חז"ל אומרים שהכהן הגדול, למה? כי הוא היה אחראי למצב. ומה זה, מה זה רוצח בשוגג? תאונת דרכים זה רוצח בשוגג. מי שהרג חס ושלום בתאונת דרכים, הוא לא התכוון להרוג אף אחד, הוא הרג בשוגג את מי שהוא הרג אותו. אז אפילו מצב כזה של תאונת דרכים, שזה יהודי נפצע או נהרג לו עלינו בתאונת דרכים, הכהן הגדול לקח את זה על מי? על עצמו, אחריות, מוסרית, מצפונית, לא מתנער מהאחריות. כן. זה מדרגה של אדם כללי. אדם כללי זה אדם מחובר, אדם מקושר, אל כל מה שנעשה בעם ישראל. שואל אותי אם הוא היה אחראי, ודאי, כן.
האם השאיפה שלנו ציפיות, כשהוא לגרום לכך שיהיה פה הנהגה של חכמים?
ודאי, מה?
או שזה צריך לבוא מהעם, שהעם בעצם בורש את זה?
זה לא עומד בסתירה. תראה, אם העם כולו יחזור בתשובה, מה שנקרא, הוא יחזור בתשובה, זה דבר ודאי. כל הנביאים מבטיחים לנו ש... כולם ישובו לתורה, למסורת, לדת וכו'. אז ודאי ודאי, כמו אני אתן לנו דוגמה היום בקהילה דתית. קהילה דתית בריאה, היא אומרת, אי אפשר לנהל את הקהילה בלי רב. הרב הוא המנהיג הרוחני. שאלות של הציבור ושאלות של הפרט, כל זה בא לפתחו של הרב, תמיד חכם, והוא מנהיג את הציבור, יחד עם הציבור, לא לבד כמובן. הוא מתחשב, הוא שומע, הוא... אותו דבר מבחינה לאומית. הסנהדרין זה התלמיד חכם של, זה הרב של עם ישראל. דרך אגב, מאז ומעולם זה היה ככה. זה לא המצאה חדשה. והדבר החשוב, זה כמו, כמו דיברנו על גוף האדם. צריך שיהיה אדם מוח בריא, לא מוח חולה. מוח עם שכל, עם תבונה, להניג את עצמו. כל אחד מבין את זה. ואז הוא יכול לנהל את עצמו בצורה נכונה. זה כפרט אני אומר. למה? יש לו שכל ישר. אותו דבר ציבור. ציבור זקוק למוח. דיינו להנהגה רוחנית, חכמה, שיש לה פרספקטיבה, יש לה ראייה עמוקה, גם לטווח רחוק, לעתיד, וגם מקושרת לעבר. ומי יעשה את הדבר הזה, אם לא תלמיד חכם? ודאי, זה יהיה. איך זה יהיה? מתי זה יהיה? היום, תראה, באופן פוליטי, תראה דבר מעניין. ישנם כבר התחלות של הדבר הזה. תיקח את המפלגות החרדיות, למשל. אז שס, יש מפלגה כזאת שס. אתם יודעים מה קוראים לזה שס? כי הם לומדים כל היום מה? שס. אני באמת לא יודע למה, אבל שס זה שס. שישה סדרי משנה. זאת מפלגה שאומרת, יש לנו בראשנו עומד הרב עובדיה יוסף. הוא חכם. יש על ידו עוד כמה חכמים. ומקבלים החלטות. מי מקבל החלטות? מי? מועצת גדולי התורה. שבעצם זה הרב עובדיה יוסף. היום הוא התייעץ מסתם עם אנשים בעניין. הוא אדם חכם. מקבל החלטה. וכל אלה שאוהדי המפלגה הזאת, הם אומרים, הרב עובדיה, הוא התלמיד חכם שלנו, הוא אינו, הוא מחליט בעדינו. אין מריבות, אין תחכים, יש תמיד בפוליטיקה דברים כאלה, אבל זה בכלל בסדר גודל לגמרי שונה, מאשר יש הנהגה של תלמיד חכם הנהגה. זה זעיר אנפין, מה שיהיה לעתיד לבוא בעם ישראל, בוודאי ובוודאי. יש ספק על הדבר הזה? בוודאי. שההנהגה צריכה להיות הנהגה לפי התורה. גם המלך, שהוא המנהיג המדיני, כתוב שהיה לו ספר תורה, שהוא לא היה מרפא ממנו, כל הזמן עוסק בתורה, ומקבל החלטות מדיניות על פי התורה. היה לו ספר בחיקו, ותמיד היה קורא בו, לומד בו, ולפי זה היה מחליט את מה שהיה מחליט. ככה זה צריך להיות. ולא איזה שליפות מהמותן, או איזה בלי כזה, או מין... ודאי. דבר פשוט הדבר. דרך אגב, אם כבר עסקים בסוגיה הזאת, היום מדינת ישראל נמצאת במצב לא כל כך, הייתי אומר, מבחינה מדינית, סימפטית. ומהרבה סיבות. אבל אחת הסיבות, וצריך לזכור מדוע היא לא נמצא במצב סימפטי, כי אנחנו עכשיו, פעם היינו נלחמים נגד הערבים, וידענו מי זה הערבים. וחשבנו, הערבים, יש להם אינטרסים כאלה, אינטרסים אחרים, וכולי, הרוסים נתנו להם גיבוי, אלה נתנו להם גיבוי, וכל הדברים האלה. היום, שהחמאס שולט בישע, שהוא בעצם, מה זה החמאס בסך הכל? צריך ללמוד את זה, דע את האויב כתוב. לא יודע אם למדתם על החמאס קצת. זאת תנועה דתית. זאת לא תנועה פוליטית רגילה שבה שיהיה יותר הרווחה או כסף או אני לא יודע מה לציבור. זאת תנועה שכל האמנה שלה וכל היסוד שלה הוא דתי ממש. הכל מהקוראן, הכל מהדברי אנשי הדת שלהם וכל הדברים האלה. אני לא למדתי את זה לפרטי הפרטים, מה בדיוק, מה אומרת הדת הזאת. האסלאם בכלל, אבל בפרט הגישה הזאת של החמאס. את אומרת, אבל בכל זאת, איך שלא יהיה, אנחנו עומדים לפני גורם דתי. ולא סתם דתי, קנאי מאוד, שמוכן להיות שהיד. מה זה שהיד? מתאבד. הוא מוכן למות על על האמונה שלו, על הדברים שלו. והוא מנהל מלחמת, הוא קורא למלחמה הזאת מלחמת ג'יאד. מה זה ג'יאד, מי יודע? מלחמת קודש. אנחנו רגילים כאן לראות ערבים בורחים מלחמת ששת הימים, זורקים את הרגלה, את הנעליים, ובורחים יחפים. זה היה בדיחה ערבים. מלחים צהל, צהגן, היו פשוט בורחים בהמוניהם. ופתאום אתה רואה כאן אנשים שלא עושים חשבון לאף אחד. זה קצת מבין הדבר הזה. אתה עומד מול אנשים שלא לא מזיז להם. לא רק לא מזיז להם, הם באקסטזה דתית, בהתלהבות דתית. והיום זה לא רק הערבים כאן, החמאס הזה. החמאס זה בסך הכל האצבע הקטנה של איראן. זה צריך לדעת. איראן נמצאת כאן, מצד מבחינה בעייתית. כי הוא בדיוק מבטא את מה שהאיראנים חושבים, מה הם חושבים, שהקוראן והדת האסלאמית, היא צריכה להשתלט על העולם בכוח. בצורה כזאת או בצורה אחרת, כשהם מייצרים פצצות אטום. זה מין בן לדן במהדורה השונה. זה אותה גברת בלבוש הדרת. מצד האמת, צריך לדעת שזה היה... אני רוצה, עכשיו, מה תעמיד מול זה? מול אנשים ומול אויב שכל כולו להט של אמונה ושל אקסטזה והתלהבות דתית, שמוכן להתפוצץ על המגדלים שם בארצות הברית ולמות על זה ורואה בזה מצווה גדולה או לא, אנחנו תמיד אומרים חיי אדם, חיי אדם, חיי אדם, אומרים מה זה חיי אדם? שום דבר. אנחנו לא רגילים למחשבות האלה, לגישה הזאת בכלל. מה תעמיד מול הדבר הזה? זה לא פשוט. ואתה רואה באמת, לצערנו, ממשלת ישראל מבולבלת. עומדים בראש הממשלה אנשים, וסתם יש להם כוונות טובות, אבל יום אחד אומרים ככה, יום שני אומרים ככה, יום שלישי אומרים ככה, יום רביעי אומרים ככה, יום חמישי אומרים ככה. אתה אומר, מה קורה כאן? מה, הם לא יודעים מה רוצים? הם לא יודעים איך לנהל מערכה? אני לא בא להאשים אותם, כי הם באמת לא יודעים. אם היו יודעים, לא היו מתנהלים ככה. הם לא יודעים. הם לא, פשוט לא יודעים איך מנהלים מלחמה מול אנשים מהסוג הזה כמו החמאס. איך מנהלים נגד המלחמה? אבל התשובה היא, אני מעניין אתכם התשובה. איך לנהל מלחמה מול החמאס? מול אנשים שיש להם אמונה, אתה צריך להעמיד אנשים שיש להם מה? אמונה. זה דבר פשוט. אם אין לך אמונה, אם אתה לא מאמין בצדקת מלחמתך, ואתה לא מאמין בה, אז למה שתילחם? תתקפל בכל חזית, חס ושלום. זה מובן. אז מהי האמונה שלנו? על מה אנחנו נלחמים? על מה אנחנו צריכים להיאבק? מה צריך להיות בלב של כל יהודי ויהודי, ובוודאי של ההנהגה המדינית, מה צריך להיות? האמונה בצדקת מלחמתנו. זה הדבר הצריך. מאיפה אני נשאב את האמונה בצדקת מלחמתנו? מאיפה אין לנו את האמונה הזאת? מאיפה זה בא? מהאינטרנט? מכותרות העיתונים? מסוקרי הבחירות? אתה רואה שממש אנשים מכוונים את דעותיהם לפי הסקרים. זה ממש לפעמים... אתה עומד נדהם, אומר, היה סקר כזה, אז אני עובר מפלגה הזאת למפלגה הזאת. היה סקר כזה, אני עובר למפלגה. איפה האמונה? איפה עמוד השדרה? איפה הדביקות? איפה הלאט? שזה כל כך נצלח בשעת מלחמה, בשעת מאבק, בשעת... איפה זה? הכל קיים בסקרים? צריך מאוד להדאיג אותנו, המציאות הזאת, שפתאום אנחנו מתנהלים בלי אמונה מול אויב שהוא נחוש בדעתו ובאמונתו, והוא מנצח לפי שיטתו לפחות. עובדה, הוא גירש את היהודים מעזה, מצפון השומרון, הוא רוצה לגרש הלאה, הוא גרש הלאה, והוא אומר, אני אגרש אתכם מכל ארץ ישראל, ולא מתבייש שתופס את השלטון בגדול, ולא מתקפל אפילו מילימטר אחד מדעתו שרוצה לחסל את מדינת ישראל. ולא מזיז לו בכלל, צוחק לנו בפנים. מתחננים לפניו, אולי תגיד מילה טובה, אולי תשנה את דעותיך. אומר, לא, אני... לא אתן לך כסף. טוב, נסתדר בלעדיך. מזיז לו הכסף. אדם שחי לאור אמונה מזיד לו כסף. לפעמים זה מצחיק איך מנהלים מלחמה נגד האנשים האלה. אומרים, נחסום להם את החשבונות כסף וזה, אז הם בטח יתחילו לרדת מאמונתם. אנשים שמוכנים למות, מה מזיד להם הכסף? לא מזיד להם כסף בכלל. אז איך מנהלים את המלחמה נגדם? אמונה מול אמונה. זה צריך לדעת. אמונה שלנו, של עם ישראל. מהי האמונה של עם ישראל? מה המהות של עם ישראל? מה אנחנו עושים כאן בכלל? מה זה בכלל עם ישראל? זה לברר את הדבר הזה. אם אתה יודע על מה אתה נלחם, מה זה על עמך, ומה זה עמך הזה, ומה זה ארץ ישראל, אז יהיה לך כוח להילחם נגד אנשים מהסוג הזה. אבל אם אתה לא יודע מה, מו, מי, אז מאיפה יהיה לך כוח? לכן, הצעד הבא, ודאי וודאי יהיה הצעד של התעוררות. לפעמים ההתעוררות באה לא מרצון, אלא באה לכוחך. לפעמים אתה שואל את עצמך, מי אני? לא בגלל שאתה רוצה לשאול מי אני. אלא בגלל שאין לך ברירה, אתה צריך לשאול מי אני. כשאתה נמצא אצלך מין דבר כזה, אתה אומר, רגע, על מה אני נלחם? על מה הם נלחמים? מה אני נלחם? וצריך לברר את הדבר הזה. והבירור הזה בוודאי יעשה הדבר הזה, מוקדם מוכן. ועל מה אנחנו נלחמים? אני אומר את זה כרגע, לא שאני עשיתי בירור מעמיק בזה, אבל באופן כללי צריך לדעת על מה עם ישראל נלחם. זה נקרא בפי חכמים מלחמת בני אור ובני חושך. זה ביטוי כזה שמבטא את הטוב ואת הרע. אור זה טוב והרע זה החושך. שהעם היהודי, מאז היווצרו, מאז היוולדו, מאז יציאת מצרים, אפשר לומר, שהתנפל עלינו אז המלך כבר בתחילת הדרך, הוא בעצם האור של העולם, הטוב של העולם. זה האמת. בין שאנחנו מודעים לזה, בין שאנחנו לא מודעים לזה, זה לא משנה. יש לעם היהודי הזה אור, נשמה מיוחדת, שהיא אור השם בעולם. הטוב של אלוקים בעולם, מתגלה בנשמת האומה, בעם הזה, לאורך כל ההיסטוריה שלו דרך אגב, לא רק מהיום. מאז שנהיינו לעם ועד היום. המודעות העצמית, הכרת הערך העצמי, זה הבעיה שלנו. אנחנו לא מכירים בערך שלנו. אנחנו לא מבינים מה זה בדיוק עם ישראל, למרות שאנחנו עם ישראל. אבל לפעמים, באה ההיסטוריה ותופכת עלינו, נותנת לנו, איך אומרים, יש מציאות שאתה לומד בדרך הכי הכי קשה, מי אתה? והדוגמה הכי קשה זה השואה. השואה, למדנו שאנחנו יהודים, אבל לא בדרך של פילוסופיה, אלא בדרך של מכות, של שריפות, שעשו איתנו סבון, שרפו אותנו. יהודי פתאום אמר, אני יהודי. למרות שהיו יהודים שהתבוללו והתכחשו בכלל לזהותם כיהודים. אבל הייתה להם ברירה. נודע להם שהם יהודים בדרך הקשה. אבל זאת לא דרך לברר את הזהות שלך על ידי שאתה מקבל מכות. זאת אומרת, למה אני מקבל מכות? כי אני יהודי. אז מה זה יהודי? תחיל ללמוד מה זה יהודי. עדיף ללמוד מה זה יהודי בדרך החיוב, בדרך שפשוט תלמד מה זה יהודי. מה המהות שלנו, מה המיוחד שבנו, מה התפקיד שלנו. ולמה נלחמים בנו? בגלל שזה הזהות שלנו וזה הייעוד שלנו. זה עדיף. ואם נכיר מה זה עם ישראל, שזה באמת עם סגולה ועם שמביא אור, נבין למה כל כוחות הרשע והרוע לאורך כל ההיסטוריה, לא רק היום, היהודים מרגיזים אותם. היהודים הם שונאים, האנטישמים, שונאים את היהודים בגלל שאנחנו טובים, בגלל זה הם שונאים אותם, זאת היא הסיבה. והרוע הזה, סליחה שאני אומר, חוגג היום. הוא חוגג בעולם, ואנחנו כעברים לא מבינים את זה. בכל העולם אתם רואים חגיגות של אנטישמיות. זה מתבטא בצורה כזאת או בצורה אחרת, לא משנה. ואנחנו צריכים להיות מודעים בגלל שאנחנו האור, והחושך לא אוהב את האור. למה הוא לא אוהב את האור? למה החושך לא אוהב את האור? הוא בטל אותו. זה כמו אדם אמיתי אחד, יהיה בחברה, יש אדם אחד שהוא אמיתי עד הסוף, לא מוכן לחיות בשקרים. לפעמים יש דבר כזה. אוהבים אותו בחברה? אה? אוהבים אותו?
לא תמיד.
ודאי שלא, אומרים, אתה מרגיז אותנו. למה? כי אתה אמיתי, ואנחנו חיים בשקר. אז הוא אומר, מה עשיתי רע? אני בסך הכל אמיתי. בכל זאת, אומרים, אתה כזה, ואתה כזה, ואתה כזה. ישראל זה האדם אמיתי במין האנושי, שהאמת של השם מתגלה דרך ישראל. אז לא אוהבים, ואנחנו לא מבינים גם למה. למה? מה עשינו? מה הוללנו? בסך הכל אנחנו יותר טובים, יותר נחמדים, יותר מירי פנים. בכל זאת, אתם יותר מתנפלים עלינו, יותר רוצים להשמיד אותנו. למה? מה קרה? זה מובן הדבר. לכן הנהגה רוחנית והנהגה מדינית לעת כזאת של מצוקה לאומית כזאת גדולה, של ממש איום על קיומנו, היא צו השעה הדבר הזה. אי אפשר להילחם כאן רק בשביל שהבורסה תעלה או תירד, או שתהיה תיירות או לא תהיה תיירות. זה צחוק הדבר הזה. לא שלא צריך את הדבר הזה, זה לא יכול להיות הכוח המניע לכל מיני המדיניות שלנו, הבעיות הכלכליות המשתנות מרגע לרגע, משעה לשעה לפעמים. זה מובן הדבר. יש כאן מלחמת קיום ממש. אם מלחמת קיום, אז הקיום הוא על הנשמה, על הרוח של עם ישראל. סליחה שנתתי לכם איזושהי דרשה כזאת, אבל צריך לפעמים גם להגיד דברים כאלה בעניין. טוב, בוא נראה את ההמשך. בגמרא כתוב שאמרו את עשרת הדיברות, נכון? תראו בדף קוף סם, בסימן קוף סמך בית. וקוראים עשרת דיברות בבית המקדש. דרך אגב, היום אנחנו לא קוראים, בבית כנסת לא קוראים עשרת הדיברות, וגם בסידורים לא מופיע עשרת הדיברות, ולא במקרה, בכוונה. בגלל הסוגיה הזאת שאנחנו לומדים בה כרגע, שיש אנשים שאומרים, מספיק לי עשרת הדיברות. לא צריך את כל התורה, מספיק לי עשרת. אני בתור מורה, לפני הרבה שנים הייתי מורה בתיכון, לא דתי, תיכון רגיל. ולא פעם הייתי שומע מהתלמידים, אומרים לי, העיקר עשרת הדיברות, העיקר הלב, העיקר עשרת. אז בשביל לחדד להם את ה... להראות להם כמה הם לא... הם לא רלוונטיים בטענה הזאת, הייתי שואל אותם את השאלה. בסדר, נניח לשיטתכם. מה היה הדיברה הראשונה? אה? דיברה הראשונה? תחילה להיות בה. אה, לא תרצח. זה תמיד זוכרים, את לא תרצח. אתם אומרים מה העיקר עשרת הדיברות, אפילו לא יודעים מה זה עשרת הדיברות. לא יודעים מה כתוב שם עשרת הדיברות. אני בטוח שגם אם אני אשאל כאן מה לעשות את הדיברות, לא כולם בדיוק יודעים מה היה הדיברה הראשונה. לא יודעים. ודאי לא יודעים מה התוכן של הדיברה הראשונה, לא יודעים בכלל מה היא הדיברה הראשונה. כן, דוגמה. אז, אבל קיימת סכנה, שאדם אומר, אני לוקח מהתורה מה שנוח לי. מה נוח לי? אני לוקח. עשרת הדיברות נוח לי? למה זה תמצית כל התורה כולה, הכל כתוב שם, מרוכז שם? אני אקח אותם, מסתפק בזה, וכל התורה היתר, אני לא אתייחס אליהם. הסכנה הזאת מתייחס כאן, מתייחסים חז"ל והרב קוק. בוא נראה את זה בתוך. וקוראים עשרת הדיברות, שמע והיה עם שמוע, ויאמר אמת ויציב ועבודה וברכת כהנים. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אף בגבולין, גבולין זה מחוץ לירושלים, אף בגבולין ביקשו לקרות כן אותו דבר את עשרת הדיברות, אלא שכבר ביטלו מפני תרעומת המינין. המינין זה אותם אנשים שלא קיבלו את המצוות, את תורה שבעל פה, קוראים להם מינים. יש על זה כמה פירושים מה זה מינים, אומרים שזה הנוצרים, אבל כרגע מדובר על המינים, מה שנקרא, אני מקבל עצמי באופן כללי את רוח התורה, אבל אני מתנגד למצוות שהן כביכול לא מתאימות לי, חס ושלום. לא שבת, ולא כל ההלכות וכל הדינים, אני רק באופן עקרוני בן אדם טוב. אה? או רפורמים תקרא לזה היום, רפורמים, משהו כזה. גם אז, בתקופה תקופה, היו אנשים אומרים, העיקר הרוח של התורה, להיות בן אדם טוב זה מספיק. המצוות זה לא, לא, לא בשבילי, זה לא מתאים לי. זה נקרא המינים. אז זה נקרא תרעומת המינים, הם מתרעמים על תורה שבעל פה, על תרי"ג מצוות, על הדברים האלה. אז שלא יהיה להם אחיזה ויגידו, העיקר זה עשרת הדיברות, לכן אמרו, לא לקרוא עשרת הדיברות בגבולים. תניא נמי אחי, רבי נתן אומר, בגבולים ביקשו לקרות כן עשרת הדיברות, אלא שכבר ביטלו מפני תרעומת המינים. רב אבא רב חנה סבר למקווניהו בסורה, זה בבבל, כן? עיר בבבל, מרכז צורני, אמר לרב חיסדא, כבר ביטלו מפני תרעומת המינים. עמימר סבר למקווניהו בנהרדעא, שהיה מרכז תורני גדול בבבל, אמר לרב אשי, כבר ביטלו מפני תרעומת המינים. הוא אומר, לא משנה. בירושלים, בבית המקדש, יכול לקרוא עשרת הדיברות. אבל אפילו במרכזים תורניים, כמו בנהרדעא ובסורה, שהיו מרכזי התורה בבבל, ניסו לקרוא, אולי נקרא את עשרת הדיברות, שם יודעים להבחין בין זה לזה. לא, גם שם אמרו, לא קוראים עשרת הדיברות בציבור, לא קוראים את זה, ביטלו. על זה מתייחס הרב. בואו נראה את הדברים שלו. כן, עשרת הדיברות, אף בגבולים ביקשו לקרות, כן, אלא שכבר ביטלו מפני תרעומות המינים. מי אל המינים הם? מה השקפת עולמם? בואו נראה. המינים טועים באומרם שהתכלית הוא רוח התורה. כאילו אתה לומד תורה בשביל לספוג את הרוח של התורה. מה שנקרא, כמו שאמרת, רפורמים, קונסרבטיבים היום, או סתם אנשים אומרים, אני לוקח מהתורה את הערכים הכלליים והדברים האלה, אבל לא מתייחס למצוות של התורה. אלא רק על המגמה הכללית של התורה. דיינו, הדעות האמיתיות שלה והמידות הטובות שהתורה מלמדת, זה אני מקבל. אבל את המצוות, זה אמין אומר, אני לא מקבל חפי שלו. ועל פי זה, יעשו הבדל בין דברים עיקריים לדעתם, המיוסדים בדעות לשאר מעשים ומצוות. הם מבדילים הבדל גדול מאוד בין רוח התורה, העקרונות של התורה, הכללים של התורה, המידות של התורה, ובין המצוות המעשיות של התורה. הוא אומר, זה מקובל עליי, זה לא מקובל עליי. זה נקרא מין. אבל טעותם גדולה בזה שהם חושבים שהדעות כבר הם תכלית האחרון. הוא אומר, מטרת התורה להשפיע עליי מבחינת המידות, וזאת היא המטרה הסופית של התורה, שיהיה לי מידות טובות, ערכים טובים ותו לא. אבל אין התכלית שלמות האנושי נגמר באמת, כי אם כשיוכל לחיות ולהתנהג בכללו ובפרטו, על פי אותן הדעות והמידות הטובות שבתורה, ועל זה צריך כל המעשים התוריים כולם, כולל מצוות התורה, תרי"ג מצוות, שהם מרגילים את העם כולו בדרך החיים. אם כן, זאת היא הבעיה. דרך אגב, היום זה גם בעיה. היום הרבה אנשים מבינים שבלי מסורת, ובלי תורה, ובלי חגים, ובלי זה, מה נשאר? שום דבר לא נשאר. בלי שורשים, שום דבר לא נשאר. אז יש אנשים אומרים, טוב, אז אני באופן כללי, אני מסורתי, אני עושה פה ושם, משהו. אני לא שולל את זה כמובן. אם זה רק הדרך, לא האידיאולוגיה. אם זה אומר, אני במצבי שלי, אני לא מסוגל כרגע לבוא למכון מאיר, ללמוד, אמנם אני מחובר באינטרנט, אבל למכון מאיר אני לא מסוגל עדיין לבוא ולקיים את כל תרי"ג המצוות. אני, מה שאני יכול, אני עושה מה שלא, אבל הוא מכיר בחולשתו. אבל באותו רגע זה נהפך לאידיאולוגיה. והוא אומר, אני בעיקרון, באידיאולוגיה, מקיים מה שנראה לי כנחמד, ומה שלא מקובל עליי, אני בעיקרון לא מקובל, אני דוחה את הדבר. זאת היא הסכנה, זה הרוח של המינים. הם לוקחים את הכללים, את העקרונות, את הרוח הגדולה שיש בתורה, אבל מבטלים את המסגרת המעשית, את פרטי הפרטים של ההלכות והמצוות. מה? הרב נוח, אתה אומר. מה שנוח לי אני עושה. על זה מתייחס כאן הרב. בוא נראה. בביטול חלק קטן מן התורה בפועל, בסופו של דבר יישארו הדעות בפני עצמם, והחיים ילכו כפי רצון האדם ושרירות ליבו. זאת אומרת, הוא יחיה בצורה מפוצלת. באופן כללי, אני אדם ישר והגון, אוהב הבריות וכל הדברים האלה. אבל כשזה מגיע למסחר, ולצור לממש את הישרות הזאת בחיי יום יום, ודברים מעשיים, הלכתיים, פשוטים, לשקול, להעביר ממון מכאן לכאן, הוא אומר, טוב, אני מאמין כללי כזה, אבל הלכה, הלכה למעשה, הוא לא מקיים את הדבר. זה הפיצול. איך אומר הכוזרי בהתחלה? כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינם רצויים. זאת אומרת שהוא חי בפיצול האישיות. יש לו כוונות טובות, מחשבות טובות, כיוונים טובים, אבל באופן ענייני ומעשי, הדברים אינם רצויים. למה אינם רצויים? כי הוא לא קיבל על עצמו לקיים את התורה והמצוות, ובכוזרי לא מאשימים אותו, כי הוא לא יהודי, עד שהתגייר. כן. אבל היום, בהחלט, בוודאי, הדבר הזה, לפצל בין זה לזה, זה דבר חמור ביותר. ותיבטל חלילה תכלית התורה בכללה על ידי זה שאדם, באידיאולוגיה, מבטל חלק קטן מן התורה בפועל. מה שלא יעלה כלל בידם. כי השם דיבר שדברו יקום לעולם ועד. יקום, מתקיים על ידינו, מתקיים דבר השם על ידי קיום התורה והמצוות. והמינים הם שמתרעמים על המצוות המעשיות. אומרים, זה עול לנו, זה פרימיטיבי, זה עתיק, זה, אני יודע, כמו באמריקה יש הרבה רפורמים לצערי הרב. כן. הם גם אומרים, מה, כן, יידישקייט, כן. מצוות, זה כבר יותר מדי כבד עלינו הדבר הזה. יהדות, כן, יהדות, כן. אבל מצוות זה כבר לא, לא, זה כבר לא שייך, כן. יש בדיחה שמהלכת שפעם בא איזה רב אחד, אורתודוקסי, לקהילה רפורמית או קונסרבטיבית, הוא בא והציע את עצמו להיות הרב של הקהילה הזאת. לפעמים מקובל ככה שבא הרב אורתודוקסי במטרה לקרב את את הציבור המרוחק ליהדות, הוא נהפך לרב של קהילה כזאת. אז הגבאים הזמינו אותו שייתן דרשה בבית הכנסת. הוא חשב, מה אני אתן להם דרשה? מה אני אתן דרשה? שבת. על השבת. אז הוא קם, נותן דרשה חוצבת לעבוד, שבת, אסור לנסוע בשבת, שבת, שמירת שבת, אסור להב שבת, שבת. הגבאים היו עמומים, הורים, באו אליו, על מה דיברת? הרי אתה תבריח כאן את חצי מהאנשים, לא שומרו שבת, אתה מדבר על שבת. ובאים מכאן מכוניות לבית הכנסת, ואתה מדבר שעשו לנסוע מכוניות לבית כנסת בשבת, וכל. טוב, שבת הבאה, על מה הוא ידבר, מה הוא ידבר, מה הוא ידבר, יש לו רעיון, על כשרות. צריך לדבר על כשרות, כמה זה חשוב לשמור כשרות וכשרות וכשרות. הגבאים כבר, כולם אומרים, תפסיק לדבר, כאן אף אחד לא שומר כשרות. אתה תבריח את כולם מבית הכנסת. מה הוא ידבר? מה הוא יכול לדבר מבית הכנסת? הגיע למסקנה, תארת המשפחה זה דבר הכי חשוב. כאן בשבת השלישית, התחיל לדבר על תארת המשפחה. אמרו לו הגבאים, תפסיק! לא יודעים מה זה כאן בכלל. אז הוא שואל אותם, על מה לדבר? תגידו לי, אני, אתם רוצים שאני ערב, דבר על יידישקייט. שאלת אותי, מה זה יידישקייט? דבר על יהדות. זה מה שבדיוק הרב אומר כאן. אדם אומר, יהדות באופן כללי. אבל מתורה ומצוות, לקיים תורה ומצוות, זה מה, מה זה שזה המינים, בדיוק. זה התפיסה של המינים. הבנת? יהדות באופן כללי כזה. אנחנו נתאר את השיעור הזה, ניתן מחר, נמשיך אותו בעזרת השם.